בעזרת השם, כחלק מהימים הללו חשבתי לעסוק להניח רגע לשעה, שיעור שתיים, את הסוגיות שלנו בחובת הלבבות, ולעסוק בסוגיה אחרת שתפסה אותי, הזכירה לי מאוד מאוד את הימים המורכבים שבהם אנו נמצאים, ואולי ממנה ננסה לצבור כוחות, ללמוד על העת ועל השעה שלנו. בסוף ספר שמואל, סיום מאוד מאוד מורכב, רגעים מאוד קשים של מלכות ישראל. סוף ספר שמואל, שאול מרגיש שעשיית הדשמיה הגדולה שהייתה לו עוזבת אותו. הוא מבקש לדעת מה לעשות עם פלישתים שמציקים, שואלים על ישראל. הוא לא מוצא אף נביא שידבר איתו תודה, ולכן הוא הולך לבעלת האור, שזה כבר נפילה ראשונה. בעלת האור מבשרת לו את הנורא מכל, שעתידים הוא ובניו ליפול בקרב מפלישתים, רגעים מאוד קשים למלכות ישראל הצעירה. בתווך דוד המלך לא נמצא בארץ ישראל, מלכות שכבר צריכה להתחדש, שצריכה להופיע, שצריכה להתגלות, היא נמצאת בחוץ לארץ. דוד ניצל כבר כמה פעמים במדבר משאול. פעם אחת הוא חותך מקצה מעילו כדי להראות לו שהוא יכל להרוג אותו ולא פגע. פעם שנייה הוא לוקח את החנית ואת המים ומראה לו שהוא יכל לפגוע בו ולא פגע. ובכל הפעמים הללו שאול מאוד מאוד מצטער על הרדיפה של דוד. אבל דוד מבין שאם כל עוד הוא נשאר בארץ ישראל, שאול ימשיך לרדוף אותו, המחירים שהוא משלם מחירים יקרים, ולכן הוא הולך אל אחיש, מלך גת, מסרני פלישתים, ומבקש לקבל שם עיר, שהוא יוכל לגור בצורה קרובה ומוגנת מפני הרדיפות של שאול. אחיש מביא לו לדוד את צקלג, ושדוד מקבל את צקלג, הוא פושט על העמלקי, יש שם גדודים של עמלק בקרבת מקום, הוא מכה אותם, הוא לוקח שלל ומביא את השלל לאחיש. שאחיש שואל אותו, למה, מאיפה, על מה פשטתם היום, על מה רדפתם היום, אז דוד המלך אומר לו, הכנו בישראל, הכנו בעם ישראל, וככה הוא בעצם קונה את אמונו של אחיש. אחיש אומר, באמת זה כבר אין לו חלק לעם ישראל, והוא יהיה איתנו. שפלישתים נערכים למלחמה, אחיש אומר לדוד, צאיתי לקרב, בוא ותילחם איתי. ודוד, כחלק מהעורמה, כחלק מהתופת הזאת שבה הוא נמצא, שהוא צריך למצוא מקום, אין לו מקום מלא אדמות, אז הוא אומר לאחיש, אני אלחם איתך, יוצא לקרב יחד איתך, אני נלחם איתך ביחד. שהוא מגיע לקרב, סרני פלישתים לא מסכימים שדוד יילחם איתם, שהיהודי הזה והעברי הזה יצא בצבאותם, הם לא סומכים עליו, ואחיש אומר לו, תודה רבה על ההשקעה, תחזור הביתה, תחזור לצקלג. כשדוד המלך חוזר לצקלג, הוא מוצא תופת מאוד מאוד גדולה במחנה ובעיר שלו. אנחנו נמצאים בפרק למד, שמואל א', למי שעם תנך. ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, שלושה ימים דוד המלך נערך למלחמה עם אחיש, ואחר כך הוא חוזר, שלושה ימים הוא לא היה במחנה, והמלכי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. דוד המלך מזהה תופת אדירה, נוראית מאוד מאוד, בעיר שבה הוא חי. תיאור של התופת הזאת בשני ביטויים, ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. פשט הפסוקים, ויקו את צקלג, מה הכוונה? הרגו. להקות מישהו, זה במכת אגרוף, לפגוע בו, להקות אותו. ואת האיש, ואת העיר שרפו באש. הנביא אחר כך מתאר שהם לא הרגו אף אחד. וישבו את האנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו והלכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש. ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד והעם אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות, ושתי נשי דוד נשבו.
אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד ואדוני אלוהיו. הפסוקים הללו, הבאתי אותם גם בדף, הפסוקים הללו מתארים קושי כל כך, כל כך אדיר, שפוגשת דוד המלך, ברגעים של קושי כללי, שפלישתים ניצבים על ישראל, המלאכי הגיע ופגע בדוד. ופגע בדוד מחוץ לארץ ישראל, גם אין בית, גם אין אדמה, גם אין קשר לארץ ישראל. גם צריך לשחק משחקים עם אויבי ישראל, שכאילו אתה יוצא איתם לקרב, והולך להילחם במלכות שלך, שזה גם אירוע, אירוע לא פשוט, לא קל. וגם שכשאתה חוזר מהיציאה הזאת לקרב, אתה מגלה שהמלאכי שרף את העיר. ואנשים, הבנים והבנות, נשבו. יש הרבה, הרבה, הרבה קושי בתקופה האחרונה שאנו חיים, בעת המיוחדת הזאת, ההיסטורית, הנוראית הזאת, שאשר סובב לנו בעל מלחמות, קושי גדול של אובדן גדול, של כאב, אובדן אחים ואחיות, אובדן לוחמים ואזרחים, זקנים, טף ונשים. הקושי הוא לא רק של אובדן אנשים, אלא כאובדן של תחושה, אובדן של ביטחון, של עוצמה. רגעים מאוד 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 מורכבים בתולדות עמנו. ברור שברוך השם, היו רגעים הרבה יותר קשים. עם ישראל זוקף קומתו עת-עת, חייליו מקצה לקצה מתארגנים ללחם ולהקות. האויב כבר מוכה ברמות חשובות והתחלתיות. וברור שיש על מה גם לראות את הטוב, ובכל זאת הימים קשים. והקושי אולי הגדול עוד יותר מהמתים, זה הקושי הזה שלכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, יש מאות, מאות מאחינו שנמצאים בגיא צל מוות. שלוחם מגיע למקום כזה שהוא נשבע בצל אויב, אז זה כואב מאוד, אבל זה חלק מהמהות של לוחם. שלוחם לובש מדים, הוא יודע שהוא מסתכן עבור האומה. רמת הסיכון היא יכולה לנוע מי לחטוף כדור חלילה, וגם במקרים כאלה קשים ליפול בידי האויב. אבל ברגע שאוכלוסייה, אזרחים, זקנים, צעירים, ילדים, נשים, נמצאים במקומות כאלה, התופת, הכאב, המורכבות, היא מלווה כל נשימה ונשימה בחיי כל מי שהכלל והעם, בחיי כולנו, בחיי כל מי שהכלל והעם חשובים לו. ונכון, האומה עושה ופועלת ומתעוררת בפרץ כזה של אחווה ושל חסד ושל רוחניות גדולה. בקשת הרוח ממקום למקום, ודבר כל כך מרומם, כל כך גדול, ויחד עם זה הדאגה היא גדולה. הפרשה הזאת, פרשת צקלג, המלאק, פשיטת המלאק בצקלג, היא מאוד דומה בדוגמאות, סתם הטכניות שאנחנו חווים היום ודוד המלך חווה. עם ישראל נמצא ערב מערכה, אז גם אנחנו חיוונו בכלל את כל המערכה הגדולה, לא בכלל לדרום, לצפון, חשבנו ששם ההתמודדות הבאה, מערכים והכוחות נערכו שם, ופתאום באיזה פתע פתאום, איזה כוח כזה שמגיע, השבי, הארס, שריפת צקלג, שריפת הקיבוצים, המקומות, הרוע הזה שהתגלה בצורה כל כך כל כך תאומית, שכל עניינו, מהותו, לחלות, להרוס, להחריב, להקות. הפרשה הזאת, הפסוקים הללו מדברים דברים דומים, ודוד המלך חותם את הפסוקים הללו, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. יש פה איזו התחזקות מהמקום הזה של התופת, מהמקום של הקושי. דוד המלך מתחזק, דוד המלך שואל ברורים ותומים, יוצא לקרב, מחריט את העמלקי מלבד 400 איש, מחזיר את השוויה, ויוצא בשלל גדול. התקומה מתעוררת, אבל הרגעים הללו של המהפכה, של היציאה מהחידלון, מהכאב, מהפספוס, מהבכי הגדול שמתאר כאן הנביא, אלא הצלחה והניצחון, הם מלווים במילים האלה, ואת חזק דוד בהשם אלוקיו. בשביל להיכנס קצת לפרשה הזאת, לסוגיה הזאת, חשבתי להתחיל על פי סדר הפסוקים. יש פה איזה קושי מאוד מאוד גדול, מה קרה לעמלק שפתאום הגיע לפשוט על צקלג? מה המקריות הזאת? איך זה שבדיוק צבאו של דוד יוצא לכמה ימים? מה זה שלושה ימים במרחב של זמנים? איך זה שפתאום בדיוק במומנטום הגרוע הזה עמלק מקדם כוחות אל צקלג ומבקש לפגוע בעם ישראל? איך זה קורה? המפרשים דנים בזה. רד"ק אומר, והעמלקים פשטו בבואם ביום השלישי שנסו משם ללכת עם אחיש, דוד ואנשיו, מצאו שהעמלקים פשטו אל נגב צקלג. למה הם פשטו? אומר הרד"ק, כי חיפשו הדבר עד שמצאו, כי מצקלג היו יוצאים להם השוללים. הרד"ק מתאר איזה, את הסיבה שהעמלק הגיע עכשיו דווקא, בגלל שהעמלק כבר המון המון זמן מחפש מי עיקה אותו. דוד המלך למדנו שכשהוא הגיע אל אחי, שהוא מביא לו שלל, השלל הזה אומר שהוא מבית יהודה וישראל, האמת היא שהוא מכה את עמלק, והוא לוקח את השלל מהם. הנביא מתאר שכשהוא עיקה את עמלק, הוא לא השאיר שם שום נשמה כמצוות החלטת עמלק, וגם מאוד סיבה, כדי שאף אחד מהניצולים לא יגיע לאחיש, ויאמר לו, הבן ברית שלך הקה אותנו. ויגלה בעצם את סודו של דוד. הסוד שדוד לוקח מעמלקי את השלל, נותן לאחיש, והוא לא באמת מכה את ישראל חלילה. הפקטור שמאפשר לאחיש לסמוך על דוד, זה השלל שמגיע מעמלק. ולכן דוד, בצורה מקצועית ומלחמתית, דואג שלא יהיה שום שאריות, שום ניצולים מהכה הזאת של העמלק. הרד"ק סובר, כך הרד"ק, כך גם במלבים, האחרונים מבינים, שהמלאכי הזה מגיע אחרי שהוא בדק, דוד המלך היכה אותו. אומרים שארבעה חודשים ישב דוד בצקלג עם אחיש. אחרי התופת הזאת הוא כבר לא חוזר צקלג. שאול מת, הוא הולך לחזק את מלכות ישראל, הוא הולך לקבץ חזרה את עם ישראל אחרי המפלה הגדולה הזאת, ששאול וילדיו מתים. דוד המלך, זה בסוף הארבעה חודשים הללו. הרד"ק סובר שבמשך החודשים האלה שהמלך חטף, ועכשיו הוא הגיע, הוא חיפש, הוא עשה עבודת מודיעין מאוד מאוד טובה, ועכשיו הוא זיהה מי עיקה אותו. הוא הבין שמי שעיקה אותו זה דוד. כי חיפשו הדבר שמצאו כי מצקלג היו יוצאים להם השוללים. זה קצת, כך גם המלבים כותב, יען שדוד עיקה בהם תמיד, לכן שרפוה. זה מגיע מתוך איזה מלחמה, על המציאות הזאת שקרתה להם. דבר זה הוא בקושי גדול, ופלא להסביר ככה את הפסוקים, בגלל שגם אם זה מתבקש, כי לפני רגע הזכירו עמלק וגם עכשיו עמלק, דוד לא השאיר שם נשמה. דוד פגע בעמלק בצורה כזאת שלא היו עדויות. דוד הוא איש מקצוע, הוא מקצוען, הוא רמטכ"ל, הוא שר צבא השם. הוא פעל בצורה כזאת שלא יישאר אף אחד. איך בכל זאת מגיעים? הרד"ק מבין את הקושי. אף על פי שדוד לא היה מחיה איש ואישה, שיגיד הם חיפשו הדבר. למרות שדוד הרג את כולם, שאף אחד לא יגיד שהוא הרג אותם, המלכי חיפשו את הדבר עם השכנים, עד שהם סבו, עד שהם מצאו. בכל זאת, חיפשו, עשו עבודה טובה, וזה הגיע לזה. יש קושי מאוד גדול. אם המלכי מגיע אל דוד כדי לנקום בזה שדוד לא השאיר שם שום איש ושום אישה וטף, הוא הרג עד חורמה, אז יש קושי גדול בלהבין למה המלאק שווה את הנשים ואת הילדים ולא הורג אותם. לכאורה אם זה מידה כנגד מידה, אם זה נקמה על מה שדוד עשה לו, כמו שהרד"ק והמלבים מסבירים, אז למה לא להרוג את כל הנשים כמו שעשו לו? למה הוא לוקח בשבי? לקחת בשבי חיילים, גברים, זה דבר שהוא משתף ומשתק מאוד מאוד את המלכות. דבר שהוא מאוד פוגע וגם עוזר למי שלוקח את השבי הזה בידיים. מי שלוקח נשים וילדים, הוא הופך להיות סוג של בביסיטר כזה. הוא מתמודד עם דברים מאוד מורכבים עבורו כלוחם. המלכי זזים ממקום למקום, עכשיו נלחמים, בורחים, כל הגברים לא נמצאים. ברור להם שכשדוד יגיע, אם אין גופות, אם אין אנשים מתים, אז הולכים לבקש חזרה את השביה. למה המלכי, אם הוא מקנה על הדברים שדוד עשה, למה הוא לא הורג אותם? למה הוא רק שובה אותם ולוקח אותם איתו? המלבים אומר כמו הרד"ק, את הסוף הוא גם מסביר. הרד"ק מסיים, עד שמסו מסיבות הבורא התברך ומשמירתו את אוהביו. היה שלא המיתו איש ואישה, שהרי דוד הרג כמה מהם. מה הוא מסביר? למה המלך לא הרג? הקדוש ברוך הוא שמר. יש פה איזה נס. המלבים מסביר, והקאה היא על כבישת העיר והריסתה. ההסברים של האחרונים ודאי יושבים פה בפסוקים, ודאי שאפשר לומר איתם, אבל גם הקשיים שהאחרונים מבינים בתוך עצמם, הם מונחים כאן, הם מוכחים כאן. למה, איך המלך בכלל זיהה שזה דוד? למה המלך לא הרג את האנשים ושבע אותם, אם זה מידה כנגד מידה? יש עוד קושי, כבר עסקנו בו בתחילת הלימוד, זה שכתוב, ויקו את סקלג וישרפו אותה באש. והפשט זה שהנביא מתאר שני דברים, גם יקו וגם שרפו. אחר כך כתוב שהם לא יקו אף אחד, שהם שבו בשביה. אומר הרד"ק, ויקו את סקלג, אינו אומר שהרגו אנשי את סקלג. שהרי אומר, לא המיתו איש ואישה. אלא פירוש, ויקו, הרסו העיר ושרפו הבאש. ואמר ויקו על הריסת הבניין. שהנביא מתאר ואומר, יקו את סקלג, יקו את הבתים. כביכול, כביכול, המלך נלחם בבניינים שהיו בסקלג. בבתים שהיו שם. הוא מכה אותה כמו שהוא מכה אדם. למה? מה זה מתאר שהמלך נלחם בבתים, נלחם בבניינים? למה לנביא חשוב מאוד מאוד לתאר את זה בצורה סותרת? ויקו את סקלג, כולם מתו, ומיד אחר כך, לא, הם לא מתו. בצורה פלאית כזאת, שתדרוש מאיתנו ממש לשים לב לדבר הזה שהמלך מכה בתים ומתמודד, והנביא מתאר את זה כאילו זה אנשים. אז בשביל לעסוק קצת בפרשה הזאת, חשבתי ללמוד קצת על המלך. על המלך תמיד נכון ללמוד, אבל במיוחד במיוחד ברגעים שבהם המלך מקבל שלטון בעולם, ניצחון, דריסת רגל. אני לא בא להסביר את המציאות כרגע של מהדורת החדשות שלפני שעה או שעוד שעתיים לפי הדברים הללו. אני בא לדבר על עקרונות רוחניים. אני לא בא לומר מה התפקיד של המלך כרגע ומי עושה מה, וגם אם זה יישמע ככה, אני לא באמת יודע. אני בא ללמוד מספר הנצח שלנו, שהוא רלוונטי תמיד, על התמודדות שהייתה, שדרכה אפשר ללמוד על ההתמודדות שלנו, כן.
אבל זה נכון שהערבים הם דבר
המלך. אז בדיוק בזה אני לא יודע, זה בדיוק אמרתי עכשיו. כל כוח, כל כוח שמקם לחלות את עם ישראל בצורה מאוד מאוד תאומית וגדולה, אז ודאי שהוא למד את זה מאיפשהו. מישהו קירר את האמבטיה בעבר. אבל להגיד מי הדנ"א הרוחני של זה או לא, אני לא יודע.
אנחנו לא מדברים עם המלך. פשוט זה, אני סתם סיכים.
אני לא יודע מאיפה, מה המקור. אני לא יודע לענות על זה. אבל מי שקם לחלות את עם ישראל, הוא ודאי, לפחות תלמיד. לא יודע אם דנ"א ישיר, ובהחלט לא סתם בחרתי לעסוק בזה בימים הללו, כי אני חושב שיש לזה קשר. אני רוצה להישאר בקשר הכללי, בסוגיה הרוחנית. ובפרטים כל אחד תגזור לעצמו. בסדר? מה הכישרון של המלך? יש לו כמה כישרונות. המלך שעם ישראל יוצא לדרך אחרי הניסים הגדולים של יציאת מצרים וקריאת ים סוף, הוא הראשון שמקרר את העוצמות האינסופיות הללו שעם ישראל מופיע בעולם. עם ישראל יצא ממצרים וקרא לו הקדוש ברוך הוא את הים. עד מתי השיעור שלנו? אתם זוכרות? ארבע? לא, מתי יש גם הפסקה? אין הפסקה?
יש.
אמרו, היה לכם מספיק.
כן,
היה
לנו הרבה הפסקה.
טוב.
זה עד ארבע ועשרים כשכה.
תודה רבה. הנה, כתבו לי עד 4:20. אז אני רק אציג את המלך קצת ונמשיך בזה פעם באה ושוב מתנצל שאיחרתי. המלך, בתביעה שלו, בכישרון שלו, הוא יודע להיכנס לעולם מאוד 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 מורכב, מאוד מאוים, ולמרות שכל המציאות אומרת לך, תיזהר, דיר בלק, אתה תחטוף כמו שצריך, המלך בכל זאת נכנס. המלך יודע לזהות בצורה מאוד מאוד משמעותית את הכישרון, כמו שכל העולם יודע לזהות את הכישרון של ישראל, אבל בעוד כל העולם עומד מרחוק ומפחד מאוד להתעסק, המלך יושב בתוך המציאות הזאת, קופץ לאמבטיה, ודואג מאוד מאוד להחליש את עם ישראל. אחד הכישרונות שמופיעים לעמלק, התורה מתארת את זה, זה שהוא ככה בדרך. הוא מגיע שאנחנו נמצאים בדרך. דרך זה שלב מאוד מאוד קשה. דרך זה מציאות שבה אדם יצא מהמקום הבטוח שלו, מהבית שלו, מהמקום שבו הוא מרגיש מאוד מאוד טוב, אל מקום חדש שהוא רחוק ממנו. חזם מלמדים שדרכים הם בחזקת סכנה. בגלל שהמציאות הזאת של דרך, אדם לא נמצא במקום הרגוע שלו, הוא גם לא נמצא במקום שהוא רוצה להיות עדיין, זה רחוק ממנו, זה נמצא במקום שונה ממנו, מרוחק, והגעגוע שלו אל המקום החדש הוא יפה, אבל עדיין אין בו התאמה למקום הזה. בדרך יש המון 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 בלבולים, יש המון טעויות, יש המון נסיגות, יש המון קשיים בהליכה בדרך. הליכה בדרך היא מאוד מאוד מורכבת. והמלאק זה איזה יצור כזה שיודע לזהות בצורה מאוד משמעותית את ההליכה בדרך, את השלבים לקראת, ושם הוא יודע להקות מאוד מאוד חזק. הככה בדרך הזה, התנאים, המדרש תנאים מביא משהו מאוד מיוחד על איך המלאקים ישבו בדרך, מה הכוונה בדרך. אומר המדרש תנאים אשר ככה בדרך, אין ככה אלא שנזדמן לך, מגיד שעשה לך, שעשה לו המלאק מחילות בדרך. והיה בא עליהן לאורגן. הכוונה שהוא עומד בדרך, גם צורת הלחימה שלו היא צורת לחימה כזאת של דרך, של מלחמה, של מאבק. הוא עושה לעצמו מחילות באדמה שבו הוא חי. מחילות, נערות, מנערות. יש איזו מציאות כזאת שדרך ההתמודדות בדרך וגם האובדן של הדרך, המלאק מנצח. האור החיים שואל על המציאות הזאת של הדרך, איך המלאק בכלל זיהה את ישראל. שישראל הולכים במדבר, אז הענן מכסה אותם, ולא היה מקומם ידוע לעולם. כי ענני הכבוד היו עוטפים אותם. עוטפים אותם בצורה כזאת שהעולם לא היה רואה אותם. ככה רבנו בחיי למד בגמרא בראש השנה. אם כן תקשה מניין ידע המלאק מקום חניית ישראל לבוא אצלם להילחם. גם למלחמה הזאת יצאנו מתוך ענני הכבוד. חג סוכות, שמיני עצרת, סעודה קטנה, שבה אנחנו והקדוש ברוך הוא לבד, כל הגויים שטיפלנו בהם והענקנו להם, 70 פרים שטיפלנו בחג הסוכות, שהקרבנו כנגד כל עם ועם, נשארו בחוץ, ואנחנו והקדוש ברוך הוא עם המלך במסיבו, משם יצאנו אל הקרב הזה, מענני הכבוד הללו, המלאק, איך הוא יודע לזהות? ענני הכבוד חיסו אותנו? אומר האור החיים, לזה אמר אשר ככה פירוש יקר מקרה, וידע מחניים בדרך. הוא לא התכוון, זה קרה לו בטעות. המלאק הכישרון שלו, זה שהוא דווקא מגיע בצורה מקרית כזאת. למה המקריות, מה הכישרון שלו? הכישרון של המלאק זה לזהות את המקרה בחיים. להבין איך המקרה קיים ואיך הוא מתקיים. נמשיך בזה בעזרת השם. זה כבר טוב.